שלום לכולם. הפעם אנחנו יושבים סביב שולחן אחד. כן, אנחנו נלמד אורות התשובה בפרק י"ב. תפתחו בבקשה דף פ"ט, סעיף י"א. לפני שאולי נקרא את הסעיף הזה, אני רוצה לומר, אנחנו מכירים את התשובה בדרך כלל באופן פרטי. זאת אומרת, אדם שהוא חטא, או אדם שעזב את הדת, חזר אל הדת וכולי, תמיד הדברים מצטיירים בדמיוננו, בהבנתנו, כדי תשובה זה עניין פרטי, כל אדם עושה תשובה. החידוש שמחדש כאן הרב, שהתשובה זה עניין לאומי, עניין עולמי, לא רק לאומי, אלא עניין עולמי. בוא נראה את זה בתוך. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. דהיינו, עם ישראל, כמו כל דבר, צריך להתחזק. אין דבר שלא צריך להתחזק. כמו שנאמר ליהושע בן נון בהתחלה, חזק ואמץ. וגם עם ישראל חיזקו ואימסו, תמיד להתחזק. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. זה לא רק עניין פרטי, אלא גם עניין לאומי. גם בדור שלנו, בפרט בדור שלנו, כמה שהעם נהיה יותר מחובר אל השורשים שלו, כמובן הדבר הזה יותר טוב, יותר בריא. כמו עץ, כמה שהשורשים יותר עמוקים, אז העץ יותר חזק. ככה גם האומה. כמו שהאדם משול לעץ, העולם משול לעץ, התורה משולה לעץ, גם האומה משולה לעץ. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. הכיצד? איך אפשר לחזק או לעורר לתשובה את הכלל, את הציבור? אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. דהיינו צריך לדעת, אנחנו חלק מעץ עתיק מאוד בכל הדורות, מראשית היותנו עם, הייתי אומר מי הבריאה, לא רק היותנו עם, ועד אחרית הימים אנחנו צריכים להיות מחוברים אל כל העבר המפואר שלנו וכל העתיד הנפלא שלנו. ואיך עושים את זה? איך מתחברים אל כל העבר ואל כל העתיד? מהאגד, החיבור הזה, האגד הרוחני שלנו כאומה, צריך הוא פרנסה. אני אומר כמין צדי בדיחות אולי, לא רק חברת אגד שיחה פרנסה, אלא גם האגד הלאומי שלנו, היחד שלנו, כן? צריך פרנסה. או כמו גם לגבי משפחה, אותו דבר. זה לא דבר מובן מאליו שחיים ביחד. צריך לפרנס את היחד הזה. צריך לעשות פעולות כאלה ואחרות שהן מאחדות את המשפחה, מאחדות את האומה, מאגדות, כאן הביטוי כאן, מאגדות את האומה, והופכת אותה לאגודה אחת. האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. פרנסתו של האגד הרוחני, מה מפרנס את היחד הזה? את להיות כולם אגודה אחת, מאורח החיים ומהלכי הדעות. שני דברים, אורח החיים ומהלכי הדעות. תן דוגמה, משל, שמעתם על יום השבת? יש כאן מישהו דתי במקרה? עם ישראל עושה שבת. כל העולם. מה שמאחד אותנו, אני אומר, אורח חיים, זה נקרא אורח חיים. עם ישראל שומר את יום הכיפורים, ברובו, אני לא אומר כולו, או ברית מילה. זה נקרא אורח חיים, כן. אורח חיים משותף. אני נוהג לספר שפעם כתב לי תלמיד, הייתי מלמד בגימנזיה רחביה בירושלים, אז לפני הרבה שנים, ואחרי ימים נוראים ביקשתי מהתלמידים שיכתבו לי חיבור מה הייתה החוויה הכי גדולה בימים נוראים שעברתי. אז אחד התלמידים כתב לי, הוא גר בקריית יובל עד היום אני זוכר, כתב לי ככה, החוויה הכי גדולה שהייתה לי שהלכתי פעם ראשונה בחיים להתפלל בבית הכנסת, ילד בכיתה ט', והתפללו, אמרו כל נדרי, אני לא הבנתי מה הם אומרים, אבל באותו רגע חשבתי שאני לא לבד. מאות אלפי יהודים בכל הארץ עומדים באותו מעמד בבית כנסת ועושים אותו דבר. זה הייתה לי החוויה הכי גדולה של יום כיפור, היחד הזה, הנה כולנו ביחד, זה נקרא אורח החיים המשותף, הוא מאגד אותנו, הוא מאחד אותנו. פעם סיפר לי חבר בקיבוץ מעלה החמישה שלמדנו ביחד בכיתה י"ב לפני הרבה שנים, יום אחד פגשתי אותו עם משפחתו בנסיבות, ואמר לי, תראה, דובלה זה הכינוי שלי בין החברים בקיבוץ, דובלה, אתה יודע, אני עושה קידוש ביום שבת, ליל שבת, משפחה שלי. שאלתי אותו, יהודה, מה קרה לך? מה פתאום? למה אתה עושה קידוש? מה? ביום, ליל שבת? אז אני אומר לך את האמת, אני הייתי בשליחות במקסיקו סיטי, מטעם התנועה. ויום אחד פתאום אני שואל את עצמי, אני כאן שליח של עם ישראל. ואני כאן במקסיקו סיטי ביום שבת, התחבורה זורמת, הכל כרגיל. ואני שואל את עצמי, במה אני יהודי? איפה בא לידי ביטוי היהדות שבי? ואז אני אומר לאשתי, את יודעת מה? לכבוד עובדה שאנחנו יהודים, נעשה קידוש. נרגיש שאנחנו יהודים. הוא צודק או לא? מה אתם אומרים? הוא צודק. עדיין צודק. התחלנו מאז לעשות קידוש. כל הרי שבת, יש לו בנות, אנחנו יושבים ועושים קידוש. אורח החיים מאחד אותנו. לא רק הוא עושה קידוש. לא רק דתיים עושים קידוש. הרבה יהודים בכל העולם עושים, מגיע לרי שבת, עושים קידוש. הקידוש הזה מאחד אותנו. לכן אורח החיים המשותף, הוא מאחד אותנו. מזכיר לי את בגין, נכונו לברכה, שהוא בא לנשיא ארצות הברית להיפגש, אז אמרו, כתבו ככה בעיתונים, שמכינים בשבילו סעודה כשרה, אוכל כשר. אני הייתי כל כך מבסוט. למה? בגין מייצג את מי? את עם ישראל. ואם הוא מייצג את עם ישראל, היהודים יש אוכל יהודי, אוכל כשר. אז הוא עמד על זה, הוא רוצה אוכל כשר, מייצג את עם ישראל. דוגמה, כשרות. האמת שזה, המסורת הזאת, אני אומר, במהות אנחנו כולנו עם אחד. צריך לזכור, זה לא ישנה. עם ישראל הוא עם אחד. אבל מה שמחזק את האגד הזה, את היחד הזה, אומר כאן הרב, זה אורח החיים המשותף. כן, גם בקיבוץ שאני באתי ממנו לפני 50 שנה, ממש יותר אפילו, נאמר, אז המסורת המעשית היא לא הייתה כל כך מודגשת, נאמר. אבל היום, מתוך באופן טבעי, המסורת עכשיו היא פשיטה. אני מדי פעם מחתן שם את הילדים של הבני כיתתי, נאמר. אני זוכר, פעם החתונה הייתה, כשהיה החתונה, אז את החופה היו עושים בקצה הקיבוץ שם באיזה מקום נשתר, ואת המסיבה על הדשא וכל זה. היום, כשמגיע החתונה, החופה היא לב המסיבה. אותו דבר לגבי לוויה. פעם הייתה לוויה, לצערי הרב, לא היו אומרים קדיש או משהו כזה. אין דבר כזה. הוויה יהודית, יהודית כמו שצריך, טהרה ותורה וקדיש, שבעה, יושבים שבעה, זה דבר נורמטיבי, דבר טבעי. למה? אנשים מרגישים שיכולים מחוברים אל המסורת היהודית, אלא זה הולך וקיים היום ברוב רובו של עם ישראל, לפחות היושב בציון, הדבר הזה קיים. אני לא יודע למה אתה אומר לא, אבל תלמד ספור.
איפה שאני כאן?
לא, חכה עוד כמה ימים.
גם הקבורה
בעזרת השם, כולם יגיעו לאותו שורשים. למה כולנו מחוברים לאותם שורשים? מוקדם ומאוחר יגיעו לאותם שורשים. קצת סבלנות, אנחנו אומרים תהליך, זה לא דבר פשוט. אז זה מה שהרב אומר. קודם כל, דבר ראשון אומר, אורח חיים משותף. לכולנו יש חגים, יש מועדים, לכולנו יש דברים שהם משותפים לכל עם ישראל, וזה מדביק אותנו. והייתי אומר ההפך. אם אין אורח חיים יהודי, המתכונת הזאת היא שומרת על העם שלא יתבולל, פשוט לא יתבולל. בחוץ לארץ, כל מקום ששם יש גרעין של יהודים שומרי מסורת, שומרי הולכים לפי ההלכה, ההישרדות שלהם בתור יהודים היא כמעט ודאית. 100% כמעט. כל מקום שאתה רואה קהילות או אנשים שהתרחקו מהמסורת, הסיכוי להתבוללות, למציאות התבוללות ממשית, נפעי תערות, היום הוא כמעט 100% וצריך להבין את זה. זה דבר אחד. אורח החיים המשותף, הוא מאחד אותנו, הוא מאגד אותנו. אבל לא מספיק אורח חיים משותף. אומר כאן הרב, הוא מהלכי הדעות. מה זה מהלכי הדעות? צריך ללמוד. דעת. אנחנו מבקשים כל יום בתפילה, חננו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת. חונן הדעת, ברוך אתה השם, חונן הדעת. דעת זה ללמוד, אבל לא ללמוד סתם אינפורמציה על ההיסטוריה היהודית, או משהו כזה, על אברהם, יצחק ויעקב, יציאת מצרים, בית ראשון, בית שני. דעת זה להתחבר. בשבילנו האבות זה לא אנשים שנמצאים בעבר הרחוק ואנחנו לא מחוברים אליהם. האבות זה אנחנו. מעשה אבות סימן לבנים. מה שיש באבות יש בנו. יציאת מצרים זה לא רק הדור שיצא במצרים, זה אנחנו גם. אנחנו המשך של יציאת מצרים. כל מה שעברנו במצרים, מעמד הר סיני, השאיר את חותמו ומשאיר את חותמו מדור לדור. יושבים אבות ובנים בליל הסדר, מזכירים יציאת מצרים כאילו זה היה היום. זה לא נוגע לאיזו היסטוריה אנטיקה שלא נוגע אליי, לא מדבר אליי. הוא מדבר אליהם, לכל הדורות. אלה מהלכי הדעות. לא מספיק לשמור מסורת ישראל, אלא צריך גם ללמוד מסורת ישראל. מסורת תרתי משמע, גם את התורה, את היהדות, אבל גם את ההיסטוריה של עם ישראל. ולא ללמוד את זה כדבר יבש בשביל איזה בחינה כזאת או אחרת, אלא ללמוד את זה באופן שההיסטוריה, שהעבר שלנו היא חלק מאיתנו, מההווה שלנו וגם חלק מהעתיד שלנו. ידוע כמה שהשורשים יותר עמוקים, גם הענפים הולכים ומתפתחים יותר קדימה. כן? אנחנו חוליה בשרשרת ארוכה, ואי אפשר להתעלם מהשרשרת הארוכה. לולא החוליה, לולא החוליות הקודמות, להינו היום, להינו כאן, זה מה שהרב ציודה היה תמיד היה אומר, בינו שנו דור ודור, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לה. זה מצווה, הוא אומר, זה מצווה להבין, דור ודור, כל הדורות ואת הדור שלנו, לשאול את החכמים, לשאול את הנביאים, מהו העבר שלנו, אבל לא רק מהו העבר שלנו, גם העתיד שלנו. זה מהלכי הדעות. או היום, למשל, במציאות שלנו, לומדים פרשת שבוע, נכון? נפגשים שני יהודים, היום גם יש דף יומי, לא רק פרשת שבוע, דף יומי. מה מדברים יהודים, בדרך כלל? על מה מדברים? על פרשת שבוע. לא במושג רק של מה שרשי אומר ותו לא, אלא מה פרשת השבוע אומרת לנו היום. הנה, אתמול הייתי במוצאי שבת, הייתי בלוויה, וקם תמיד חכם והספיד את הנפטר, וראיתי שהוא ככה, מה הוא יגיד? אז התחיל פרשת שבוע. התחיל מפרשת השבוע. דברים שנוגעים לנפטר ומתאימים לפרשת השבוע. זאת אומרת, אנחנו רואים שהדעות של עם ישראל, של האומה כולה, היא ניזונת מלימוד התורה. והיום כשנפגשים ביהודים בדרך כלל, תגיד לי, בדף היומי, אתה זוכר את הסוגיה הזאת שלו? פתאום יש מהלכי דעות משותפים. לא רק אורח חיים משותף, אלא גם מהלכי דעות משותפים. אז שני הדברים האלה, הם נותנים מזון ליחד, לאגד את המסר, לחבר את המסר. וככל שנהיה מחוברים אל הדברים האלה, יותר ויותר יתגלה היחד בעם ישראל. האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדעות, שמחזיקים אותם הדרכים והמחשבות, כמו שאמרנו והזכרנו כרגע. דיינו גם במעשים וגם בלימוד. הרי התיומת האחדותית קיימת, והיא מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות. אני רוצה להסביר את זה. תיומת, המושג תיומת, אנחנו לומדים מהלולב. הלולב, מי שמכיר את ההלכות בענייני הלולב, אז הוא מסתיים בשני העלים, והעלים האלה, על מנת שהלולב יהיה מהודר, הם צריכים להיות בסוף מחוברים ביחד. שני העלים האלה. ככה זה טבעו של הלולב, של העלים של הלולב. זה נקרא תיומת, מלשון תאומים, אבל תאומי סיאם, נאמר, לא סתם, אלא תאומי סיאם. כמו שתאומי סיאם מחוברים, ככה עליה הראשי של הלולב, הוא צריך בסוף, כשקונים אותו ומאדרים בו, מבודקים אותו, אם אכן התיומת מחוברת, זאת אומרת ששני העלים מחוברים ולא נפרדים. זה נקרא תיומת. כן? זה ביטוי לחיבור, ליחד. גם כאן הוא אומר, הרי התיומת, אם אותם דרכים ואותם מחשבות הם ביחד, הרי התיומת האחדותית קיימת. קיים אחדות. והיא מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות, אם הדבר הזה קיים. אף על פי שהם מצד עצמם דברים עוברים ומשתנים. המציאות היא משתנה, אנחנו חיים בעולם משתנה כל הזמן. אבל בתוך כל המשתנה הזה יש דבר שלא משתנה. זה דרך אגב דבר גדול. לא פעם, אני זוכר, לפני שנים רבות גם כן, אמרו לי פעם, לא פעם, היו אומרים לי, תשמע, המסורת היהודית, המצוות היהודיות, הן לא רלוונטיות, חס ושלום. אמרו, למה? אנחנו עולם מתפתח, עולם מודרני, עולם מתקדם, תראה מה זה, כל יום הכל מתקדם, מתקדם. אתם הולכים לקיים דברים שלפני אלפי שנים נאמרו, די, העולם מתפתח, התקדם כבר. צודקים או לא צודקים? אה? אה? למה הם לא צודקים? לא, לכאורה באמת, גם היום דרך אגב. חלק מהנוער, כן, מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים בקצב...
טכנולוגיה,
אה?
הטכנולוגיה
מתקדמת. יפה מאוד, very good. מצוין. יהיה חינמי. אנחנו חיים בעולם מתפתח, צריך להעריך את זה, וזה מחובר לזה, לא רק... אבל בתוך כל המתקדם הזה יש מה שאמרת, רוח או ערכים בלשון שלנו. ערכי נצח. זה שאתה יודע להפעיל מכשור כמו מחשבים, או אייפון, טלפון, כל מיני כאלה, מכשירים חדשים, כל זה, זה לא אומר שאתה לא צריך לכבד את ההורים שלך. נכון או לא? כיבוד אב ואם, איפה זה כתוב? בתורה, מתי התנה לנו התורה לפני כמה שנים? 3,000 שנה לכבד את ההורים? מה, זה כבר לא רלוונטי אולי? מה אתם אומרים? ההפך בדיוק. הגדולה של התורה, האמת של התורה, שאלפי שנים האמת הזאת מתקיימת בעולם מתפתח. כל ההתפתחות של העולם לא מבטלת כי הוא זה את ערכי הנצח של התורה. זה הגדלות של תורת ישראל. דרך אגב, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, הוא כתב מאמר בצעירותו, מאמר בשם התרבות הישראלית. והתרבות הישראלית, שם במאמר הזה הוא כותב איך צריכה להתנהל החינוך בארץ ישראל, התרבות בארץ ישראל. הוא כתב את זה לפני קום המדינה, עשרות שנים לפני קום המדינה. בנתיבות ישראל, ספר נקרא נתיבות ישראל, המאמר הראשון, הוא כתב את זה בגיל 22, משהו כזה. כן, חלק על. המאמר הזה הוא כל כך רלוונטי להיום. צריך ללמוד אותו את המאמר הזה. אז הוא, אני אומר, תמצית הרעיון, מה זה תרבות הישראלית? הוא אומר, החינוך צריך להיות משתת על שני דברים. קודם כל, על ערכים, ערכי נצח. להיות מעוגן בתורה, בערכים אלוקיים. מצד שני, להיות מחובר לעולם מתפתח, משתנה, כמו שאנחנו נמצאים בו היום. זה לא עומד בסתירה אחד לשני. אדרבה, זה משלים אחד לשני. ככה צריך להיות התרבות, ככה צריך להיות החינוך בארץ ישראל, ככה אומר את זה עד באותה תקופה. היום רואים את זה ממש בחוש. כל אותה מערכת חינוכית או לימודית, נקרא את זה, כשהיא מתנתקת מערכי הנצח של עם ישראל, אם זה עניינים מוסריים, אם זה עניינים של מסורת ישראל, כל הדברים האלה, היא מביאה את הילדים או את האנשים לעולם מאוד מורכב, מאוד לא פשוט לחיות בעולם בלי ערכים. מצד אחד אי אפשר לבטל את העולם המשתנה והמתפתח. מאידך צריך את השורשים. למה המשל דומה? לעץ. עץ מורכב משורשים, מגזע, דבר יציב, דבר קיים, ומענפים ועלים ופרחים ודברים כאלה. צריך גם את זה וגם את זה. אבל אם רק נניח, רק שמרנות והתנתקות מעולם מתפתח, משתנה, רק גזע, אז הרב כותב שנתנוון אם נהיה רק מחוברים לדברים בלתי משתנים. ואם רק נהיה בעלים ולא בשורשים, אז אנחנו נעלם, נגיע למצבים מאוד קשים, כמו שיראים את זה בחוש במשך הבאים. כי אנחנו צריכים להתחבר. מצד אחד לחיות בעולם משתנה, מצד אחד להיות מעוגן בערכים, באורח חיים, בלימוד התורה. אבל בחלישות הרוחניות, אם יש חולשה רוחנית, הפירוד הרוחני מתגבר, האחדות המקרית של הגזע, בעניינים החיצוניים, לא יעצרו כוח לאגד את הפירודים הרבים שהחיים בתנאיהם החיצוניים הפנימיים הפרידים. תן דוגמה רק, משל, לשני אחים שהם נעלים עסק במשותף, לכאורה יש אחדות ביניהם, אבל האחדות הזאת בנויה על אינטרסים. דיינו שהם יחביאו, העסק לא יפסיד. אבל אם יש פתאום הפסד, מה קורה? אחדות שבנויה רק על אינטרסים, על חומר, על דברים כאלה, היא תתפורר מוקדם או מאוחר. ככה גם האומה, היא צריכה אחדות, אבל האחדות זה לא רק עניין של אינטרסים לאומיים, אלא בראש ובראשונה, כמו שאומר כאן הרב, זה שיהיה לנו רוח אחת, ערכים, כן, תורה, מסורת, זה מה שמאחד את עם ישראל, ואז יתקיים לנו גוי אחד בארץ. יישר כוח, תודה רבה. Yeah. ממשיכים ללמוד את תורות התשובה. תלכו בבקשה בפרק י"ב, סעיף י"ב. הכותרת של הפרק הזה עוסק במשבר שפוקד את עם ישראל מבחינה דתית בזמן שיבת ציון, דהיינו בדור שלנו. אני רוצה להסביר את השורש העניין, כאן הרב יעמיק בסוגיה הזאת, אבל אני רוצה להסביר. סוף סוף, אחרי 2000 שנות גלות, באנו לארץ, זכינו ויש לנו מדינה והכל בסדר. אבל הייתי אומר, בשיא, כשאתה עולה לשיא, היינו מצפים שכל עם ישראל גם ישמעו תורה ומצוות. 2000 שנה שמרנו על המסורת, איך אומרים באצבעות. איזה מסירות נפש הייתה ליהודים לשמור על המסורת היהודית בגלות, כן. אנשים עלו על המוקד, באינקוויזיציה, בכל מקום, רק להישרד כיהודים. והנה, באנו לארץ ישראל, אחרי 2000 שנה, ואנחנו רואים כאן נטישה, או הייתי אומר, עזיבה או התרחקות מהמסורת היהודית. למה? הייתי מצפה דווקא בארץ ישראל שהחיבור ליהדות, לתורה, היא תהיה הרבה יותר גדולה מאשר בגלות. הרי לזה ציפינו, לזה אנחנו מתפללים כל יום, תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. מהו שורש המשבר? ומהו התיקון של המשבר הזה? על זה כאן כותב הרב. האם ההתרחקות הזאת היא מקרית, או ההתרחקות הזאת היא חלק מתהליך מוכרח, מחויב המציאות? אי אפשר היה אחרת אלא לעבור את ה... הייתי קורא לזה את הירידה לצורך עלייה. התרחקות מחד, אבל התקרבות מאידך אל המסורת, אל האמונה, אל היראת שמיים וכו'. בואו נראה את זה בתור. מתחיל בדבר עקרוני. יש המחשבה יורדת ממרומי גדולתה ומקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים והכשיחו את יפעתה. אתן דוגמה. אדם סוף מעשה במחשבה תחילה, יש לו מחשבות טובות, שאיפות טובות וכו'. אבל מה, הוא התחיל באיזה מפעל, והיורשים שלו, או אפילו הוא באיזשהו שלב, הוא שכח את השורש, את המחשבה, את האידאה שעמדה ביסוד כל המעשה. ויש דבר כזה, שאדם מרוב שהוא עסוק בעולם של עשייה, הוא שוכח את המקור לכל הדבר. מה המחשבה בתוך? אתן לכם דוגמה בחיים. לא יודע אם אתם יודעים, אבל החקלאות בארץ ישראל קמה בגלל האידיאלים. רצו ליישב את ארץ ישראל. הוריי באו לכאן למשל, מהגלות לפני השואה, לא בשביל להרוויח כסף. בכלל לא. באו לכאן ליישב את ארץ ישראל. והלכו להתיישב במקומות שהיה קשה שם, ביצות, היה מצב ביטחוני קשה, כל הדברים, אבל לא אמרו, מה נרוויח מזה, נכון? יכול לקרות דבר כזה? אלה היו אידיאליסטים הראשונים, אלה שבאו לפני המדינה וגם אחרי המדינה, וגם היום יש כאלה אידיאליסטים שלא עושים חשבון אינטרסנטי, מה נרוויח מזה ומה... יצא לנו מזה ודברים. אבל יכול להיות שיקום אנשים, יקום דור אחרי האידיאליסטים האלה, שישכחו את האידיאלים וישאלו את עצמם, רגע, נכון שההורים שלנו בא להתיישב בשביל ליישב את הארץ, אבל היום מכיוון שהשדות לא מניבים ולא מרוויחים כמו שצריך, נאמר גם ניתן את זה, נזכיר את זה לערבים, או במקרה יותר גרוע גם נמכור את זה לערבים. יכול לקרות דבר כזה? אה? יכול לקרות דבר? אני שואל אתכם. אה? איפה האידיאלים? אבותיך באו לכאן וקנו את האדמה ליישב אותה בלי חשבון. פתאום אתה עושה חשבונות? אז זה מה שהרב אומר. נקרא את זה עוד. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה ממקור טהרתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים והכשיחו את יפעתה של אותה מחשבה. אומר כאן הרב כלל גדול, הירידה הזאת איננה ירידת עולם, כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, כי אם ירידת שעה, והיא גם כן לצורך עלייה. הרב אומר כאן דבר מופלא, כדאי לזכור את זה. מחשבה טובה לא הולכת לאיבוד. כל מחשבה טובה היא כמו, איך אומרים, אין חומר הולך לאיבוד בפיזיקה. שימור החומר, שימור המחשבות. לא תמיד אתה רואה איך הן מתגשמות, אבל כל מחשבה טובה יש לה אחיזה במציאות. נכון שבמשך הזמן לפעמים משתכחת מאיתנו ומדורנו וכו', אבל היא לא הולכת לאיבוד. המחשבות הטובות האלה מתגלות. כל מה שהן משתכחות זה רק ירידה לצורך עלייה. זה סדר הדברים. עולם העשייה הוא עולם שהוא רחוק מהמחשבה לפעמים, והיא נראה כמנותק מן המחשבה, אבל האמת שכל המחשבות הטובות לא הלכו לאיבוד. אני אתן לכם דוגמה מההיסטוריה. כשאברהם אבינו הולך, לאן הוא הולך? הלוך ונסוע הנגבה. מה אומר רש"י? מה זה הנגבה? ירושלים, יער המוריה. תסתכלו שם ברש"י, פרשת לך לך. המחשבה הזאת של הלוך ונסוע הנגבה, כל פעם שואל את אברהם אבינו, לאן אתה הולך? ירושלים. רגע, אתה עדיין באור כסדים, לאן אתה הולך? ירושלים. הוא בא במצרים, לאן הוא הולך? ירושלים. הולך, הולך. מחשבה טובה, מה אתם אומרים? להקריב קורבנות, חלל אומרים. למה? כי בהר המוריה מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא, קרבה, מתקרבים אל ריבונו של עולם. לפני כמה זמן חשב אברהם אבינו מחשבות כאלה? בערך לפני כמה שנים. 3 שנים, מה אתם אומרים? לפני כמה שנים הוא חשב כך? יותר מ3 שנים, נכון? אלפי שנים. אלפי שנים אברהם אבינו חשב לעלות לארץ ולהגיע לירושלים. המחשבה לא הלכה לאיבוד, הלכה לאיבוד. איפה אנחנו חיים היום? איפה חיים היום? איך אתה יודע? ראית באינטרנט. אנחנו הקשבנו את המחשבות של אברהם אבינו. אני נתתי דוגמה ככה בגדול, אבל גם אנחנו לא נזלזל בשום מחשבה. מחשבה טוב. מחשבה רעה, אני בדקתי את זה. כל הרישה כעשן תכלה, היא הולכת לאיבוד. מחשבות רעות הולכות לאיבוד. מחשבות טובות, חוק שימור המחשבות. נשארו. זה מה שהרב אומר כאן. מה הוא אומר? ירידה הזאת, שאנשים לא הגונים מטפלים באידיאלים, בדברים האלה, איננה ירידת עולם. כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע. אי אפשר, אומר. זה דבר שמצטרף ונשמר ונגנז בשביל לצאת. כי אם ירידת שעה, זה דבר זמני, והיא גם כן לצורך עלייה. אני רוצה לספר סיפור אישי. אנחנו נוסעים, איך קוראים למוסד הזה? נכון מאיר, נכון? מה קוראים לזה? נכון מאיר. שספר את זה, לפני שהתחתנתי, אז עושים, איך אומרים, מדברים עם האישה. רוצה לדבר עם אשתי, לשוחח איתה, לדבר איתה. לגבי העתיד. לגבי העתיד. איך אני רואה את העתיד, מה אני אעשה בעתיד, כל הדברים האלה. הלכנו לטייל, סביב הר הבית, אז אפשר היה לטייל חופשי ככה. בלילה הלכנו, ואני אומר לה, תראי, אני אגיד לך את האמת, מה השאיפה שלי, המחשבה שלי, שאני אעסוק לקרב רחוקים מהיהדות, להקים איזה מוסד או משהו כזה. ככה חשבתי. היה לפני, עוד מעט אנחנו 45 שנה נשואים. המחשבה לא הלכה לאיבוד. היא מזכירה לי. המחשבה הטובה לא הולכת לאיבוד. זה מה שהרב אומר. נכון שהיו קשיים בדרך, ויש קשיים בדרך, אבל המחשבה לא הולכת לאיבוד. זה מובן הרעיון. כאן מדבר גם בצד הלאומי, לא רק בצד הפרטי. כן? אז מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, מה צריך לעשות? להרבות במה? מחשבות טובות. מחשוב טוב. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. יש איכות ויש כמות. אנשי המעשה הם אנשי הכמות. אנשי הרוח הם אנשי האיכות. גם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות, מידת הכמות, מכל מקום, כשהיא מצטרפת עם האיכות, היא מאתרתה, וברוב עם אדרת מלך. ברוב עם אדרת מלך. ולאו דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, המרץ, החפץ תרדוף, להשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח. יש אנשים מה שנקרא בולדוזרים. יש כאלה. בולדוזרים. מה זה בולדוזרים? אנשי מעשה. אנשי מעשה. הם פושרים. בדרך רומסים כמה אנשים. יש גם תופעות כאלה. אז הוא אומר, לא רק מבחינה כמותית, אנשי הכמות, אנשי המעשה, כל מיני סטטיסטיקות, כמה זה עולה, כמה זה שווה, כל הדברים האלה, אלא גם מבחינה כוחנית, הם אנשים מאוד כוחניים. והייתי אומר, וזה בדיוק הפוך מאנשי האיכות, אנשי האיכות אנשים רגישים, אנשים מדהימים, אנשים שומרים על ערכים, על יחסי אנוש, על כל הדברים האלה. לכאורה זה עומד אחד בסתירה, אחד מול השני. הוא אומר, לא, לא, זה חלק מהתהליך. כל זה, כל הכוחניות הזו, מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס, חסרי רוח הצילי, המתיש על פי רוב את הכוח ביחוסו לחומר. כן? יש כאלה אנשים, שהם אנשי המעשה, אנחנו דרך אגב, דור של עשייה. היום את מי עכשיו בציבור למשהו, אם הוא אדם, איך זה נקרא, טייקון, יש לו איזה כמה מיליארדים כאלה, ניירות כאלה. טייקון זה עשיר גדול, אדם הוא עשיר גדול. למה? מאיפה הוא השיג את כל ההון שלו, את כל הכסף שלו? הוא אדם גם כישרוני, אבל גם כוחני, הוא מסתדר. וזה כאילו נחשב האדם. כאשר המחשבה צריכה לקנות לה בסיס חומרי, אומר כאן רב, דרכה לרדת ממעלתה, מטבעה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל כשזה מגיע לעולם העשייה, היא יורדת, המחשבה הזאת יורדת. בפרק הזה, הנה היא מושלכת המחשבה לארץ, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה. אבל יחד עם זה, מתרבים אוכלוסיה של אותם אנשים. כלומר, הכמות הולכת וגדלה, והאנשים המיוחדים, הרוחנים, האידיאליסטים, הם מעטים מאוד, אבל הכמותיים הם גדולים מאוד. והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. כל זה, אמרנו, מציאות של התרחקות מהאידיאלים, כמו במדינת ישראל. הראשונים שרצו להקים את המדינה, מי זה היו? אברהם, יצחק ויעקב. אני בדקתי. הם בא אמרו, אסחה לגוי גדול בארץ. יקום כאן עם ישראל, בארץ ישראל. בית ראשון, בית שני. פתאום התרחקנו מארץ ישראל. 2000 שנה בגלות, היינו 2000 שנה בגלות. ועכשיו אנחנו מתקרבים, עוד פעם חוזרים אל ארץ ישראל. הדור הראשון שבונה את המולדת, דור הבנאים ואנשי מעשה, זה ההורים שלי. זה אנחנו, גם הדור שלנו, אנשי מעשה. העיקר זה מה אתה עושה, מה אתה פועל. הכל נמדד בכמות. כמה יהודים יש בארץ? בלי עין הרע, כמה? 6 מיליון יהודים עוד מעט. המון, המון יהודים. כמה מכוניות יש בארץ? אם 6 מיליון יהודים, יש בטח 12 מיליון מכוניות. כל אחד יש לו 2 מכוניות. סליחה שאני מגזים קצת. איזה כבישים, איזה תנועה, איזה עוצמות, הכל אתה רואה כאן חומר, 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 חומר. בונים בית. מה עם הרוח? איפה הרוח? האם היא נעלמה, היא הלכה לאיבוד? מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? אה? היא נמצאת, צריך לגלות אותה. כמו בגוף האדם, אתה רואה את הגוף, אבל לא רואה את הנשמה. אבל הנשמה קיימת, המחשבה קיימת, כל הזמן. צריך לגלות אותה, בשביל לגלות את המגמה הפנימית, אותם אידיאלים גדולים של קיבוץ גלויות, ושיבת ציון, ובניין ירושלים, והגאולה, וכל הדברים האלה, אתה צריך להיות יותר טהור, יותר זך, על מנת לגלות, למרות שהיא נסתרת, אבל היא קיימת כל הזמן. המבט הפנימי הרוחני על המציאות זה מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, אם יש לו עין טובה, אם יש לו מידות טובות, אם יש לו מעשים טובים. אם הוא אידיאליסט בעצמו, הוא רואה את האידיאלים הגנוזים בתוך כל עולם העשייה הזה. זה לא שני דברים נפרדים. אדרבה, זה דור המקשימים, אני אומר. דור אני הייתי בתנועה מאוחדת, קבוצה שהייתי שם, מקשימים קראו לה, הגשמה, להגשים את הדברים. האידיאלים לא הלכו לאיבוד, רק הם מסתתרים, מתחבאים מאחרי כל העשייה הזאת, הם מסתתרים. מי שרואה היום את הארץ בהתפתחותה, אני לא יכול שלא להתפעל. אבל כשאני רואה את הכבישים, אני רואה את הרכבות, אני רואה את הבתים, אני רואה את הערים, ההולכות ופורחות, אני אומר, וואי, וואי, איזה יופי! עם ישראל קם לתחייה. העולם קם לתחייה. אני לא מסתכל בעיניים האינטרסנטיות, מה יצא לי מזה? האם המכונית הזאת היא שווה או לא שווה? מבחינת הייתי רוצה אותה או לא רוצה. לא. אנחנו קוראים כאן מגמה גדולה מאוד. מגמה של בנייה. מה אמרתי לקבלן אחד גדול בירושלים? אמרתי לו, פגשתי לו באיזה עניין, הייתי מאוד טרוד, מאוד עסוק בענייני הבנייה. כמו קבלן מטבעו. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה הולך בדרך השם. ואני, מה פתאום, מה אתה מדבר? אני חושב על פועלים, על כסף, על ברזל, על לבנים, על חצץ. מה זה הולך בדרך השם? כן, אמרתי, אתה, כתוב בונה ירושלים, השם. וכתוב, כל מקום שכתוב, המשנה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו צריכים ללכת בדרכה. אז אתה בונה את ירושלים בשביל להרוויח כסף, נכון? כן, בטח. אבל אתה בונה את ירושלים, בונה ירושלים השם. אל תשכח, הוא אמר לי, תודה רבה. פתאום אני רואה את מה שאני עושה בעין, עין, עין לגמרי אחר. אני הולך בדרך השם. זה הדור שלנו. הוא בונה את ירושלים, בונה את ארץ ישראל. והוא לא תמיד הוא מבין מה מסתתר מאחרי העשייה האדירה הזו של בניין ארץ ישראל. עד מתי זה יהיה הירידה לצורך עלייה? מתי זה יתחיל העלייה? בוא נראה. הדברים הולכים כך עד בוא התור שמתעוררים עדיני לב חמושים בכוח צדקת השם. אותם אנשים אוהבי השם, אוהבי ישראל, יראי שמיים, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה ומתעמקים בתוכיותה של המחשבה. מה עומד ביסוד כל העשייה הזו? מתעמקים בזה, מכניסים בה את התואר שבנשמתה, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות. מתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפנים החווי הרוחניים מתקירת הקוצים הסובבים אותה, בדל אלה אנשי המעשה, היא מוטלת עייפה בחולשת כוח ותרדמת מוות. וכמעט בין רוח חיים, על ידי אותם אנשים, עדיני לב, חמושים באמונה, שהם מגלים, אומרים, חבר'ה, מאחרי כל המפעל הציוני, כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים, ציוני וציון. עומד הרעיון הגדול של כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים, דיינו, אור השם מתגלה במפעל הציוני. בכל מה שאנחנו רואים כאן, אור השם מתגלה, טוב השם מתגלה, נאמר ככה, בכל מה שאנחנו רואים. זה הרב קוק, זה האורות של הרב קוק. לא רק שהוא לא פסל את כל העולם העשייה ביישוב ארץ ישראל, הוא ראה בזה דבר ענק, דבר גדול, וצריך להיות שותף לו, לא רק בעבר אלא גם בהווה. כל יהודי שעולה לארץ ישראל, כל בית שנבנה בארץ ישראל, כל כביש שנסלל בארץ ישראל, כל מקום כזה הוא מגדיל את אור השם בעולם, גילוי השכינה בעולם. מתעוררת היא ומתחילת להשפיע על כל הניגשים אליה, תל חיים ועוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה. לא לבטל את כל עולם העשייה, אלא לחבר את עולם העשייה למקורו. והמקור של כל עולם העשייה זה המחשבה, המחשבה של גאולת עם ישראל, גאולת העולם כולו. גם אותם אשר דבקו בה בימי עונייה הרוחני, שעל ידי זדון ושובבות רשע, שרו מהדרך הראשית הסלולה למגמתה של המחשבה, הנם גם הם מתעלים עמה ושווים על ידה, בתשובה בהירה ועליונה, במאוף נשר, בקלות נפלאה, שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבא מצד יתרות כוח הטוב של נפש פרטית. דיינו, הרב כאן ממש בעל חזון, אומר, לעתיד לבוא. כולם, גם אלה שהיו שקועים בחומרניות, בחומר, ולא ראו את המגמה הפנימית שבכל עולם העשייה, שבניין ארץ ישראל, בניין העולם כולו, הם יגלו פתאום את הנשמה שקיימת בתוך כל המציאות, המגמה יותר נכון, המגמה הפנימית של כל המציאות שאנחנו שותפים לה. המחזה הזה של גילוי אור השם בתוך כל העשייה הזאת של בניין ארץ ישראל, קיבוץ גלויות, בוא יבוא ולא יאוחר, לא יאחר. אור השם המעולף בערפילים, הגנוז בנקודת ציון היסודית. ציונות. יש ציונות ויש ציון היסודית, כן. יופיע, יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך עיר מלוכה, בכל אגפיה ואימה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה, הקרובים והרחוקים, לתחיית אמת וישועת עולמים, במהרה בימינו. אמן. שר כוח.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.